ערב טוב, איך אני נשמע בסוף? תודה. אז בשיחה שלי הערב אני רציתי לחלוק איתכם מחשבות, הרהורים, מבט על, אנחנו בתובנה צריכים לתת כותרות לשיחות כדי שאחרי זה תוכלו למצוא אותם ב הקלטות. אז לשיחה הזו קראתי לפרק את הסבל למרכיביו. לפרק את הסבל למרכיביו. אז הרבה פעמים שאנשים מגיעים לדרך הבודיסטית, לבודיזם, לתרגול, למפגש עם כל העולם הזה, אז יש איזה מין נטייה להאשים את הבודה. מיד לומדים, נכון? אנחנו לומדים את ארבע אמיתות הנאצלות. האמת, הנאצלת הראשונה מדברת על סבל. נכון? האמת של הסבל. אוקיי. אז אולי אנשים מתקוממים. סבל? הגענו לכאן כדי אולי לדעת פחות סבל. אז האמת הראשונה ישר סבל. הבודיסטים, עם הסבל, הכל דוקה. הכל דוקה, זה נשמע מדכא, נכון? הכל דוקה. איפה שמחת החיים? מספיק להגיע לריטריט ולראות, יודעים, את האנשים עם הפרצופים הארוכים, עם כל נטל העולם על הכתפיים. אבל הגישה של הבודה לשאלה הגדולה הזו של הסבל היא אחרת. כי הוא אומר בפירוש שיש דרך שבני אדם כמונו, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, יכולים לשים קץ לסבל. להכחיד אותו ממש בחיים האלה, ממש כאן, בגוף האנושי הזה, התודעה האנושית הזו, החיים האלה כאן ועכשיו. וזו אמירה מאוד מאוד נחרצת שאני לפחות לא מכיר בשום דרך רוחנית אחרת. ככה שהחדשות הטובות הן שיש מרפא לסבל, יש קץ לסבל. אבל כדי להשתמש בתרופה, אחד הדימויים שאנחנו מכירים, שנוהגים לדבר על האופן שבו הבודה מציג את הלימוד שלו, את מה שהוא הבין, עבד כרופא, הבחן את המחלה, הבעיה הקיומית של הסבל, והציע דרכים כדי לטפל בה, הציע מרשמים כדי לטפל בה, מרשם כדי לטפל בה. אבל כדי להשתמש בתרופה, כדי להשתמש במרשם, חייבים לעשות את זה במיומנות. כי אם ניקח קופסה שלמה של אקומול, אז לא יודע, לא ניסיתי, אבל נראה לי שלא כדאי. אז את האמת הנאצלת הראשונה, אם נתייחס אליה כאל מרשם, כאל שבא לטפל בבעיה או במחלה הקיומית הזאת, דוקה, יש התוויה, אתם יודעים, על הבקבוק יש גם התוויה. והתוויה על הבקבוק של האמת הנאצלת הראשונה אומרת שדוקה יש לדעת, יש להבין, יש לדעת, יש לדעת על בוריה במלואה. אם לא נבין איך נוצר הסבל בחיינו, מה המקור שלו, מה בונה אותו, אז לא נוכל להשתחרר ממנו. במילים אחרות, אם אנחנו נמשיך לנהוג, להתנהג עם האסטרטגיה הקיומית, לא פחות מכך, הדי יחידה שמנהלת את החיים שלנו, לרדוף אחרי מה שנוח, מה שנעים, מה שמחמיא לנו, ולהתחמק מהקוטב השני, מה שמאיים עלינו, מה שלא נוח, מה שלא נעים. אם אנחנו נמשיך לנהוג ככה, אומר הבודה, נהוג הפויה, זה ממש אסטרטגיה קיומית כזו, לא נוכל אף פעם לשים קץ לסבל. כי אנחנו צריכים להיזכר כל הזמן מה מלמד הבודה. רן דיבר אתמול על חופש, כל הלימוד כמו מהול, צבוע בצבע הזה של החופש, כן? אבל כדי להבין מהו החופש הזה, וכניתן לדעת את החופש הזה, אנחנו צריכים קודם כל להכיר לעומק את מה שגורם לסבל, ומה שמשחרר אותנו מסבל. ולכן אנחנו צריכים ללמוד, והזמנה היא ללמוד, שכאשר אנחנו פוגשים משהו קשה, אנחנו בחיים האלה, אנחנו נפגוש, פגשנו, ותמיד נפגוש מה שקשה, מה שלא נוח. אנחנו רוצים ללמוד איך לפגוש את זה בדרך מיומנת, ואכפתית. אנחנו יכולים ללמוד בחיים שלנו, ואין שום ספק שזה אפשרי, כי כשהבודה מדבר על זה, הבודה מדבר על זה, הוא מדבר על זה בצורה מאוד מאוד נוגעת ללב. הוא אומר, אם זה לא היה אפשרי, אני לא הייתי מלמד את זה. לא הייתי מציע את זה. אין? אז אנחנו רוצים ללמוד איך להיות עם מה שקשה, ברמה הגופנית והנפשית, ואפשר ללמוד איך לעבוד עם זה באופן מיומן, באופן מועיל ובאופן מרפא. ואנחנו משתמשים בדימוי הזה של מחלה. והמפתח תמון במילים הראשונות, אתם מכירים את הדמפדה? את קובץ? לא. זה קובץ של בתי שיר שכל הטיצ'ינג מרוכז בו בצורה כזו או אחרת, אבל זה מוצא כבתי שיר מאוד מאוד ידוע, מרבים לצטט אותו, הדמפדה. והמילים הראשונות בדמפדה מצביעות על המפתח, שאומר התודעה קודמת לכל הדברים, התודעה ראשית עבורם, הם עשויי תודעה. זאת אומרת, פה כבר יש הצבעה ישירה על המפתח לעבודה שלנו. כלומר, אם לומר את זה כך, כל המנעד העצום הזה, אם ניקח איזה מין רצף כזה, שבצד אחד נשים את המושג עושר, בצד השני נשים את המושג סבל, כל כולו נבנה, נוצר, תמון במה שאנחנו קוראים לו התודעה. ולכן את התודעה יש להכיר, יש לדעת, יש להבין. וזה המפתח, ההבנה של דרכי הפעולה של התודעה, החקר של האופנים, של התבניות, שבהן התודעה פועלת, מתפקדת, בונה, יוצרת למעשה את חוויית הקיום שלנו. הבודה קרא לזה בהבנה, זו עוד מילה בפאלי. המילה מדיטציה לא, היא מילה מודרנית, היא לא מופיעה בכל הכתבים, או לקנון הפאלי. המילה שהבודה משתמש שמקבילה למדיטציה היא בהבנה. והפירוש של בהבנה זה בדיוק זה, פיתוח, אימון של התודעה. ואחד המקומות הכי יעילים והכי פרקטיים, ובזה אני רוצה לגעת די לעומק, כמה שהזמן יאפשר לנו, להתחיל בו זה אותו הטון התחושתי, שכל חוויה חושית צבועה בו. רן הזכיר אותו בהנחיות שלו הבוקר, ודנה, המונח בפאלי, ודנה. ודנה מתרגמים את המושג הזה כתחושה או כהרגשה או תחושה סלש הרגשה. זה התבוננות על נקודת המפגש בין עברי החישה שלנו, אתם יודעים, החושים הפיזיים וכמובן החוש המנטלי, והאובייקטים השונים, שמגלה שברגע המפגש נוצרת איזושהי תחושה הרגשה מסוימת, נקרא לה ודנה, בסדר? בואו נשמש במונח הזה, זה יותר קצר ויותר ממוקד. הטון, הצבע, הגוון. התחושה הזו מלווה בעצם כל רגע ורגע, אין חוויה חושית שלא צבועה בצבע הזה, בטון הזה, שאנחנו מחלקים אותו. זה הטון של ההתנסות, שאנחנו בעצם חשים את האובייקט באופן ישיר, עוד לפני שאנחנו בכלל ממשיגים את החוויה. אוקיי? זו איזה מין איכות מנטלית, משהו בתודעה שלי שאומר לי שאני אוהב, נמשך לזה, או שאני לא אוהב, לא נמשך לזה. אוקיי? וכל חוויה חושית, אפילו ברגע הזה ממש, עכשיו אתם יושבים ואתם מקשיבים לי, hopefully, אני מקווה, מקשיבים לי, ההקשבה הזו, כן, האופן שבו אני מדבר, האופן שבו אתם חווים אותי הוא כבר צבוע בוודנה מסוימת. אולי אפילו עוד לפני שאתם מתייחסים לטון של המילים, או למשמעות של המילים. ואחרי שכל כלת חושי, כל חוויה חושית, כבר צבועה בצבע הזה, בגוון הזה. שמתחלק לנעים, לא נעים, או מה שבאמצע, לא נעים ולא לא נעים, שאנחנו נקרא לו ניטרלי. וזה טרום מילולי. חשוב להבין, זה טרום מילולי, כן? זה קשור להתניות שלנו, אפשר לומר שזה מידת ההנאה או הסלידה שנגרמת כתוצאה מהמגע החושי. בסדר? זה ברור על מה אנחנו, מה יבדנה? אוקיי. משהו שנחווה בעבר, איך נוצרת הוודנה הזו, משהו שנחווה בעבר כנעים, מייצר איזה תנועה שרוצה, כן, תנועה, איזה נטייה של השתוקקות לאותה התנסות, ומשהו שנחווה בעבר כלא נעים, הוא מייצר איזה אוטומט שאומר, זה לא נעים עבורי. זאת אומרת שזה יושב על העבר שלנו, יושב על התנסויות העבר שלנו, על מה שמתויג כבר בתודעה כנעים, לא נעים. ושוב, תחשבו רק, מישהו אומר לי זה משהו לא נעים, כן? משהו זה פוגעני וזה. מי אוהב לשמוע את זה? נכון? אף אחד מאיתנו לא אוהב לשמוע את זה. אבל זה יושב כבר, זה יושב כבר, התרגום שזה יושב כבר על אין ספור פעמים שבהם התודעה שלי התנסתה בכאלה הצבעות. אז היא מזהה את זה. ומדביקה לזה את הגוון הזה, את הצבע הזה, את הניחוח הזה שלא נעים. והתהליך המנטלי הזה ממשיך, כן, ומתהווה כך שהתחושות הנעימות, כן, מעוררות השתוקקות לחוות מהן עוד ועוד, נכון? מאוד מובן לנו, כן? מה שנחווה כנעים אני פשוט ארצה ממנו עוד. רוצה לשחזר את החוויות הנעימות האלה שוב ושוב. וכמובן להפך, תחושות לא נעימות מעוררות בנו את התנועה העודפת, כן? את הסלידה, כן? את התחייה. אבל מכיוון שאנחנו שונים, נכון, אנחנו שווים בו כמה עשרות אנשים, כן? אז ההדפות שלנו, הוודנות שלנו, הן מאוד מאוד שונות. כן? קחו רק את ארוחת הצהריים בבוקר, שאכלנו ארוחת הערב לפני כמה זמן. תראו את הוודנה שם, את המשחק של הוודנה. משהו שאני הכנסתי לפה אולי עשה לי ככה, ומשהו שאותו דבר עצמו שמישהו אחר, אני אומר, אה, זה יופי שהם עשו את זה היום. אז הוודנות גם שונות, הן מאוד מאוד אישיות. זה לא שמשהו מסוים, וחשוב להבין את זה, כן? זה לא שמפגש עם אובייקט מסוים הוא מהותית נעים או לא נעים. הוא נעים לי, הוא לא נעים לך. אוקיי? אז זה אישי, אובייקטיבי, וזה כבר תובנה, זה כבר מזמין איזושהי למידה. אין שום אובייקט שהוא באופן מהותי נעים או לא נעים. מובן את הנקודה הזו? אין שום אובייקט שבאופן מהותי מבסיסו טבוע בו נעים או לא נעים. ואתם יכולים ומוזמנים לבדוק את זה עם עצמכם. אין? אין ספור פעמים הרי ראינו שמשהו שהיה לנו נעים, אין? קחו את מה אתם הכי אוהבים, מה עוד לא הגישו פה. אני אלך לאוכל. זה כינוח טוב, גלידה, נכון? אוקיי, בסדר, גלידה. גלידה על הכיף, אני לא יודע, אני מניח שחלק גדול אוהב גלידה. כן? אז גלידה צבועה, בוודאי, נעים. ודנה חזקה מתעוררת גלידה, נכון? המטבח יושב פה? לא. אוקיי. אז ודנה נעימה. אבל הגישו עוד גלידה ועוד גלידה, ובערב השלישי יגידו. די כבר. לא, זה לא ממש. אז, אוקיי? אז גלידה מהותית לא מייצרת ודנה נעימה. אולי מייצרת ודנה נעימה, אבל גם זה משחק. גם זה תלוי תנאים ונסיבות. ולמה זה חשוב? זה חשוב, הוודנה הזו, עדיין הנטייה הזו קיימת אצלנו, התנועה הזו, המנטלית קיימת אצל כולנו, זה חשוב כי זה קובע לאן תשומת הלב שלי תלך. זה חשוב כי מה שאנחנו מאפשרים להיכנס, כמו להיכנס אל החושים שלנו, כן, מייצר למעשה את העולם שלנו, את העולם שאותו אנחנו חווים, נכון? יש בכל רגע ורגע הפגזה אינסופית של קלט חושי, ורק, אני לא יודע, אפס פעם קראתי איזה מחקר מדעי אפס, לא זוכר כמה נקודות היו אחרי האפס הזה, ובסוף היה אחד, אחרי שורה מאוד דרקה, זה הקלט החושי שכן מגיע למודעות שלנו, כן? והקלט החושי הזה שכן האפס פסיק whatever, כן? הוא כבר יושב על הבדנות שלנו. הוא מייצר למעשה את החוויות שלנו, את מה שאנחנו חווים, כן? וזה חשוב, כי העולם שלי הוא מה שאני רואה ושומע ואוכל וחושב, ולכן כשאנחנו מתחילים לתרגל ולהבין איך הטון התחושתי הזה עובד, אנחנו מנטרלים, אני אדבר יותר על התרגול לעומק, אבל אני רק אומר כבר עכשיו, אנחנו מנטרלים במידה מסוימת את האוטומט שלנו שרוצה רק לרדוף אחרי ודנות נעימות ולדחות ודנות לא נעימות. ומייצר איזה מין חלוקה כזו. מה הנטייה הזאת מייצרת מבחינתנו? טלטלה, נכון? טלטלה, מרדף אחרי הנעים, דחייה של הלא נעים. ואנחנו רוצים ללמוד איך לפחות להתחיל לעבוד, לפגוש, להפחית את הטלטלה הזו שמזינה דוקה או מתבטאת כדוקה. התנועה האינסופית הזאת של משיכה ודחיפה, כן? היאחזות והדיפה. וצריך להבין, צריך להבין שכשאנחנו נמשכים באופן אוטומטי לבדנה נעימה, לבדנה שנחוות מבחינתנו, מתויגת כנעימה, זה נראה לנו טבעי לגמרי. במדיטציה אנחנו מזהים או מתחילים לזהות את הנטייה הזו, כן? ולומדים איך לעבוד איתה. אנחנו מתחילים לגשת אל הצבעים האלה, כן? אל הוודנות האלה, כן? באופן יותר לתת תשומת לב, איך לומר, שווה, כן? גם לוודנה הזו וגם לוודנה הזו, כדי לראות איך זה מפעיל אותנו. אז אנחנו חייבים להתחיל להתייחס אליהם, כן? זאת אומרת, אנחנו מאמנים את התודעה לתת תשומת לב למשהו, לא על בסיס ההנאה ממנו, אני לא תמיד ארדוף אחרי זה, אלא כבחירה. מובנת הנקודה הזו? כבחירה. אני כבר מתחיל להכניס פה אפשרות בחירה. פחות טלטלה, פחות אוטומט. אנחנו לומדים שאת תשומת הלב שלנו אנחנו יכולים להפנות מבחירה, לכוון, לבחור לאן היא תלך, ולא לחיות, או לפחות פחות לחיות, על המוד הזה של טייס אוטומטי. זה בעצם המשמעות, או אחת המשמעויות של תודעה מאומנת. של תודעה מאומנת ומיומנת. והבחירה הזו היא משמעותית ביותר. נחבר את זה לחוויות הקרובות שלי, כן? כי העין של הבת שלי, למשל, כדוגמה, העין של הבת שלי, שנמשכת למראה של ה... אנחנו הולכים באותו רחוב, כן? אבל העין של הבת שלי נמשכת למראה של הנעליים המהממות שם, לא יודע, בחלון הזה, כן? שמעורר את הוודנה הזו. מה זה נעימה? ומהר מאוד זה הופך לאיזה מין... אני חייבת, כן? נכנסים עוד חשבונות ועוד חשבנויות, והתנועה הזאת מייצרת כבר איזה מין זהות שנשאבת לכיוון הנעליים האלה לצורך הדוגמה, ואני, שצועד ממש יד ביד אנחנו צדים, לא ראיתי אפילו לא את החנות ולא את הנעליים. זה בכלל לא בחוויה שלי. רק שהיא אמרה לי, אבא, תראה, אז אוקיי. וגם אז לא הבנתי מה כל כך מהמם בנעליים. כנראה שאני אף פעם לא אבין, אבל זה כבר סיפור אחר. או להפך, כשאני צריך תנאים ככה אופטימליים כדי להתרכז במשהו, וכל פתיחת דלת בבית אולי מעוררת בי ודנה לא נעימה, יכולה מהר להפוך לאובססיה, לשקט מוחלט, ובלי להרגיש שאני כבר משליט חוקים, שאני סוגר את הדלת, מפסיקים לנשום בבית. למה? כי אני מתרגל. אי אפשר להפריע לי. אוקיי? אז אתם רואים לאן זה מתפתח. אתם רואים לאן, מה התנועה הזאת יכולה לייצר. הרבה פעמים גם מייצרת, כן? וזה משתנה. זה משתנה בהתאם למי שאנחנו, להתניות שלנו, להרגלים שלנו, לדפוסי המחשבה, מה שנקרא סנקרות. ולכן כשאנחנו מתרגלים עם ה... עם הוודנה, או עם הוודנות, ליתר דיוק, כן? אז אנחנו יכולים, נאמר שאנחנו יושבים במדיטציה, אם אנחנו שמים לב למה שמפריע לנו, למה שמסיח את הדעת שלנו, לאן אנחנו נמשכים, שבמשך התרגול, לדוגמה, המחשבות המסוימות האלה חזרו על עצמן שוב ושוב, זאת אומרת, אנחנו מזהים את הגוון שלהם, בין אם זה דוחה או בין אם זה מושך, כן? אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה, דרך ההתבוננות בנטייה שלנו ללכת לכיוון מה שמעניין, מה שמסקרן, או לנסות לברוח מה שמעניין. אנחנו יכולים ללמוד הרבה, למשל, על מה שמנהל אותנו, לא רק במדיטציה, אלא גם בחיים, כן? אולי זה פחד, אולי אני לא יודע מה, ספק, אולי חוסר יכולת לבחור או להחליט, מה שזה לא יהיה. וחשוב להבין את זה, חשוב להבין את זה, כדי לא להאמין כל כך לסיפורים שלנו על עצמנו ועל אחרים, כדי יותר להתחיל לראות את עצמנו ואת אחרים, כן? את הדברים בכלל לא מבעד להדשות הקבועות שלנו, של כל מיני רציונליזציות ומניפולציות כאלה ואחרות, שגם הן ניזונות מהאופן שבו אנחנו חווים את החוויות שלנו. נכון? כתרגול, שאנחנו שמים... אנחנו בתשומת לב, זה מה שאנחנו מזמינים, כן, לגוף, לתחושות הגוף, אז אנחנו יכולים ללמוד להיות ערים וערות לנעימות ולאי נעימות של התחושות האלו. ממש לנעימות ולאי נעימות של התחושות האלו. וללמוד לשהות את זה כאשר זה עולה, כאשר זה מופיע. וכבר זה, כבר ההפניה של המבט המכוון הזה, רק על האספקט של הנעים, שמזהה את התנועה שרוצה עוד, ולאספקט של הלא נעים, ולא חשוב מה, התחושה הגופנית או המחשבה, לא חשוב מה, כן, הריח, הצליל שהיה, כן? רק ללמוד לראות את זה, כבר מפחית את התנודות האלה, כבר מפחית את ההתלטלות הזו. אני כבר לא נע הלאה עם האוטומטים שלי. אוקיי? אפשר לחשוב כאן, יש סוטרה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד, מתח, מאוד מאוד מוכרת, לפחות לחלקכם, סוטרת החץ. מכירים סוטרת החץ? שמעתם? אוקיי. הסוטרה מדבר על כך אדם נפגע מחץ, כן? אדם נפגע מחץ, אדם לא מיומן, אדם שלא מתרגל, נפגע מחץ, חץ אחד, נאמר החץ הגופני, ממש תיקחו את הדימוי של החצים, זה החץ הראשון. בחץ הזה גם הבודה לא יכול לטפל, אם מישהו יורה וננעץ חץ, אז זה מה שקורה, אז ננעץ חץ. אבל החץ השני הוא חץ התגובה, הוא חץ התגובה על החץ הראשון. כן? החץ של האוטומט שאומר, את זה אני לא אוהב. ואז ממשיך תהליכים שלמים של סיפורים שהתודעה יוצרת סביב, החץ הוא כמובן רק דימוי, כן? משהו לא נעים קרה, חוויה גופנית לא נעימה, כאב, מחלה, whatever, או מה שקורה, כן? זה החץ הראשון. הרבה פעמים זה מופיע, זה פשוט קורה, זה כך, פשוט מפני שזה כך, כן? אבל החץ השני, החץ שמייצר את כל הסחרחורת של מחשבות ורגשות ותהליכים שלמים והשלכה על אני ומה זה אומר עליי ולמה זה מגיע לי, בחץ הזה הרבה פעמים זה לא חץ אחד, מכירים את זה, כולנו מכירים את זה, אין ספור חיצים. בחיצים האלה אנחנו יכולים ללמוד, זה החיצים של התגובתיות, את החיצים האלה אנחנו יכולים ללמוד איך לא לנעוץ או פחות לנעוץ בעצמנו. את זה אנחנו כן יכולים ללמוד. וזה מתחיל בהיווכחות, כן? ראייה של התנודות האלה. ממש כך. אז אנחנו יכולים ללמוד דרך התרגול, ותכף אני אעמיק יותר על התרגול, אנחנו יכולים ללמוד דרך התרגול הזה, לפתח איזה מין סוג של, הייתי אומר, מרווח פסיכולוגי כזה, כן? מרווח פסיכולוגי בין התחושה הפיזית, כן? שהוודנה מזינה אותה, שהוודנה צובעת אותה, ובין התגובה לטון הזה. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד באמצעות ההשהיה של האוטומטים והמפגש עם הצבע הראשוני והזיהוי של הרצון שלנו, כן, לנוע בעקבות הנעים, להדוף ולברוח את הלא נעים. Okay? למעשה הפעילות, התרגול, עצם ההתבוננות, ההתבוננות עצמה, כשהמבט מופנה אל הטון הזה, אל הוודנה הזו, כבר מפחיתה, כבר מצמצמת, כבר בולמת במידת מה את התגובתיות האוטומטית הזו. אז הוודנה לצורך העניין היא החץ הראשון, כן, כבר אמרנו, אני יושב על זיכרונות העבר שלי, על האופנים שבהם פגשתי את האובייקט הזה, את האובייקט האחר, את החוויה הזו, את החוויה האחרת, כן? זה בלתי נמנע, כן? זה החץ הראשון. החץ השני זה חץ התגובתיות שמייצרת את הטלטלה הזו. אוקיי? זה מובן הדימוי. ואת החיצים האלה, ברגע שאנחנו מזהים את הוודנה בפעולה, או לומדים לגשת ולזהות את הוודנה הפעולה, אנחנו יכולים ללמוד איך פחות לנעוץ. כי כאן יושב בעצם ההבדל בין כאב לסבל. כן? הכאב הרבה פעמים, אתם יודעים, החיים הם נחיים, כל עוד שיש לנו גוף שהוא אורגניזם חי, הוא יכאב, לפעמים הוא יענג, אבל לפעמים הוא גם יכאב. כן? כל עוד שיש לנו תודעה אנושית, אז היא תגיב באופנים שבו היא מגיבה. כן? זה מה שתמיד נחווה. אנחנו רגישים בפגיעים, ניתן לומר את זה. זה המשמעות של לחיות בגוף אנושי ותודעה אנושית. כן? הסבל הוא אופציונלי. את הסבל בונות התגובות הלא מיומנות שלנו לחיצים הראשונים, אם נשתמש בדימוי הזה. אז כאן אנחנו מתרגלים איך להיות, למשל, עם תחושות לא נעימות. ורואים שזה, יש תחושות שכמובן יותר קשה להיות איתם, אבל אנחנו יכולים לראות שעצם, רק בגלל הפחד להיות במגע עם מה שלא נעים, רק בגלל הסלידה, התחייה האוטומטית, או הבריחה האוטומטית מהלא נעים, אנחנו הרבה פעמים לא נאפשר לנו בכלל, לא נאפשר לעצמנו בכלל, בוא נראה מה קורה, כן? עכשיו החוויה לא נעימה, נגיד התחושה הזאת בגוף, מה שלא יהיה. עכשיו החוויה הזו לא נעימה, כן? ואיך אני יכול לא לנעוץ את החץ הנוסף, שאומר, אוקיי, אני מוכרח עכשיו לעשות משהו, לברוח או להדוף, או לא להיקלע לסחחורת של מחשבות סביב זה, אוקיי? וההשהיה הזו של האוטומט, כן, מאפשרת לנו את המשחק הזה. להתחיל לעבוד באופן הזה, כן? אז מה שעושה התרגול, כן, הוא מאוד מפשט, המילה הפשטות, מאוד מפשט את המגע שלנו עם החוויה, עם כל חוויה. כן? אז מה שנהיה, אולי זה מה שהתודעה עושה, זה מה שהתודעות עושות, בונות סביב כל חוויה, נכון? מה הן בונות סביב כל חוויה? הן בונות איזושהי תחושה של אני, של עצמי, שחווה את החוויה הזאת עכשיו. אז מה שנהיה, איזה סיפור ענק על אני שעכשיו, בגלל ש... לא התאמנתי מספיק ואני לא זה ולא ישבתי מספיק או לא מספיק כזה או לא מספיק אחר או whatever, אתם יודעים, התודעה יוצאת מתחנה אחת והרבה פעמים לא עוצרת. אז מה שהיה מבנה ענק ועצום שמשליך לכאן ולכאן ולכאן, יכול באמת לרדת ללבל מאוד מאוד פשוט של תחושה לא נעימה. That's what it is, תחושה לא נעימה. ואז הרבה יותר קל להיות עם תחושה לא נעימה, מאשר עם תחושה של איזה מין אני או איזה מין עצמי שעכשיו, אני לא יודע מה, קוצר את זה, כל הסיפורים שהתודעה מייצר. זו תחושה, כן, היא לא נעימה, אבל היא רק תחושה לא נעימה. ההתנגדות, האוטומטים, מעצימים את החוויה הזו של האינימות. הפחד, הסלידה האוטומטית, מה אני עושה? כל האוטומטים האלה מעצימים ומייצרים, נחזור לדימוי, אלה החיצים שאנחנו עם תודעה לא מיומנת, עם הרגלים לא מטיבים, שווים ונועצים עוד ועוד שוב ושוב. והמגע הפשוט הזה עם הרובד הזה של הוודנה, כן, תחושה לא נעימה. אוקיי, זה רק זה, זה רק זה. לפעמים, בוודאי, זה על פני מנעד עצום, אבל עצם ההתנגדות, עצם התנגדות, אוטומט שמייצר את הצורך שלי להגיב באופן שבו אני רגיל לו, הוא זה שמעצים, הוא שזה בונה את מה שאנחנו קוראים לו סבל. אוקיי? אז יש הבדל בין תחושה לא נעימה, מה שאנחנו נגלה כשאנחנו עובדים באופן יותר ויותר מיומן עם ודנה, באופן הזה, עם ההשהיה הזו של התגובתיות הזו, שהרבה פעמים תחושה, גם תחושה לא נעימה, אתם יודעים, התודעה, אחד הדברים שהתודעה יודעת לעשות, ויודעת לעשות טוב, זה לשים תוויות, נכון? או לבנות מבנים, או לפברק מבנים. ברגע שעולה איזו תחושה לא נעימה, תחושה לא נוחה, תחושה אינטנסיבית, התודעה מדביקה על זה את התווית, אתם יושבים במדיטציה, שמענו את זה בקבוצות, מה? איזה תווית בדרך כלל התודעה מדביקה לתחושה גופנית לא נעימה? בוודאי, כאב, נכון? ברגע שהתווית הזו כבר מודבקת לחוויה של תחושה לא נעימה, זה לא איזה כאב אמורפי. מתחת לתווית הזו כבר מסתתרים כל כאבי העבר שלנו. כל כאבי העבר שלנו וכל הפחדים מפני כאבי העתיד. זה לא כאב. זה הרבה יותר עמוק מזה. זה מבנה, כאב הוא מבנה, והתודעה מייצרת מבנים כאלה. אבל ברגע שאני מפשט את זה יותר, כן? לא מניח בהכרח או לא הולך אחרי התווית הזו. כן, זו תחושה אינטנסיבית, זו תחושה אולי לא נעימה. אוקיי, אז בואו נראה מה קורה אם אני נשאר קצת עם תחושה לא נעימה. אני לא רץ מיד להגיב, לעשות עם זה משהו. אז שוב, אנחנו לומדים במידה רבה איך לצאת, ואפילו רגעית, ואפילו זמנית, ואפילו נקודתית, מהמוד הזה של הטייס האוטומטי. ודנה נעימה, אני רוצה עוד ממנה, ודנה לא נעימה, אני רוצה שהיא תיפסק. יש כאן סוג של מגע אחר, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, הרבה יותר נגיש, זורה כבדנה נעימה, זורה כבדנה לא נעימה, כן? ואפשר ללמוד איך לא להמשיך את המעגל הזה. כי המעגל הזה, בשעה שאנחנו מאפשרים לו להימשך ולהמשיך, הוא מייצר בסופו של דבר איזושהי זהות, איזשהו אני שעכשיו כואב לו, או שעכשיו כועס, או שעכשיו פוחד, או שעכשיו whatever. אוקיי? וכאן אנחנו לומדים לעצור את הגלגל הזה לפני שהתנועה מתפתחת, לפני שהוא נע הלאה. וזה גם מאפשר לנו לבחור, וזה לא הזמנה לפסיביות, עוד נקודה שמאוד מאוד חשוב להדגיש אותה. עבודה עם ודנה לא מזמינה אותנו רק להרים ידיים ולהגיד, אוקיי, נעים, לא נעים, אני כאן. זו הזמנה ואפשרות, במקום להגיב, להיענות. במקום להגיב, להיענות. יש הבדל עצום בין שני, באנגלית זה מסתדר ממש טוב, נכון? To react, react, I react. כן, אבל קודם כל ה-react, I react, אני משחזר את האוטומטים שלי, I react, אני פועל שוב ושוב באותם מודים אוטומטיים, כן? פה אני תוקפן ופה אני מגיב ופה אני כך ופה אני אחרת, כן? לנוכח כל אינטראקציה. To respond זה כבר משהו אחר, נכון? To respond, אני נענה, זה מחייב הקשבה, זה מחייב נוכחות, זה מחייב מבט יותר רחב על היבטים נוספים, על אספקטים נוספים, על זוויות נוספות שלא מתאפשרות כאשר אני במוד התגובתי הזה. אוקיי? ואז אני יכול להיענות מתוך הראייה הזו, מתוך הנוכחות הזו, מתוך הקשיבות הזו. ואז גם נפתחים לי הרבה יותר, או נפתחות לי הרבה יותר אפשרויות של היענות, של פעולה. כי כשהמבט, כן, שהעמדה היא כל כך תחומה וכל כך צרה, היא כל כך יושבת על האוטומט הזה, אז יש לי רק one mode of action, כן? אומרים לי אני תוקף, אוקיי? לצורך הדוגמה. ופה אני יכול להקשיב, פה אני יכול, כשאני משהה את זה, אני יכול להקשיב, ואני יכול לראות איך אני פועל. מה מתאפשר? מה נכון? מה מיטיב? אולי אני יכול לראות שאותו, אם זה באינטראקציה עם מישהו, לא בהכרח במדיטציה, אולי אני יכול לראות שאותו אדם, כן, נבח עליי כי הוא משהו בי מפחיד אותו, מאוים באיזשהו אופן, יושב על איזה דוקות או מצוקות שאני לא יכול לעלות על דעתי, כן? לא מיד האוטומט. אז מתאפשרים לי הרבה אופני פעולה, אבל זה תמיד תהיה, או הסבירות, שזאת תהיה פעולה מיטיבה, פעולה חכמה, כן? פעולה בתואם, פעולה בהלימה, פעולה שנענית למצב ולא תגובתית, לא באוטומטים שלי. והאור של הנוכחות, מודעות, כן? לתהליכים האלה, פשוט מבהיר את התמונה. וחושף, שוב כמו שאמרתי, מגוון הרבה יותר עשיר ורחב של אפשרויות היענות ופעולה. והתובנות שעולות מהתרגול הזה הן מאוד משחררות. משחררות במובן הבאמת עמוק שמלמד אותנו שהסבל, כן, או אי הנחת או הדוקה, אם נדבר בודהיסטית לרגע, לא נובע מהתחושה עצמה. לא נובע מהוודנה עצמה, מהצבע הזה של התחושה עצמה, אלא מהתנועה של המשיכה והדחיפה. Okay? מובנת הנקודה הזו? וזה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד עמוק. התגובה המנטלית שלנו כלפי התחושה היא זו שמייצרת את הסבל שלנו, את הטלטלה שלנו. ויש לה ביטויים בגוף, כמובן. וזה משהו שוב, אני אומר ושאלתי בכוונה, וכולם אומרים, כן, זה נשמע לנו רציונלי ואינטליגנטי, ואנחנו מבינים את הרציונל שזה, כן? אבל זה משהו שצריך, גם עם ההיגיון שזה מובן, לראות את זה שוב ושוב, ולכן האימון ולכן התרגול, לראות את זה שוב ושוב בפעולה, בלייב, איך זה קורה, במדיטציה, בתרגול שלי, וגם מחוץ למדיטציה, כן? אבל לראות את זה שוב ושוב ושוב, עד שמשהו בנו לומד, משהו בנו מסכים, משהו גם מבין את התועלת שבגישה הזו, בעמדה הזו, באופן הזה, באופן המפגש הזה עם האינטראקציות שלנו, ומשהו בנו מתחיל גם להשתכנע. לא להשתכנע, כי אני מבין, כי שמעתי את זה באיזה סרט. משהו מתחיל להשתכנע, משהו מתחיל להתרגל, נבנית שם אופן פעולה חדש ומיטיב, אופן תגובה חדש ומיטיב. אנחנו כמו סוללים איזה ערוץ חדש, נתיב חדש, אפשרות חדשה בתודעה, כן? לפעול אחרת, לפגוש אחרת, לענות באופן שונה. ואז חוויית הקיום שלנו, כן? הופכת להיות גם שונה, משתנה, בשעה שאנחנו מתחילים קצת ללמוד איך להענות ופחות להגיב. ושוב, אנחנו כל כך לא רגילים לעבוד ככה, אנחנו כל כך רגילים לייחס את מה שאנחנו חשים, כן, לאובייקטים עצמם, נכון? אנחנו כל כך רגילים לראות את זה, ופחות רגילים או פחות מיומנים בלהבין שהתודעה שלנו מקבעת וממצקת דברים, ממצקת אנשים, ממצקת חוויות, כן? ככה היא עובדת, זה אופני הפעולה. אז אין כזה, אין כזה, כן? השקיעה לא תמיד מהממת. Sorry to let you down, כן? השקיעה לא תמיד מהממת. כמה פעמים עמדתם מול השקיעה, הלכתם לים, אמרתם, אני מוכרח להירגע קצת וזה, כשהייתם טרודים מאיזה משהו, נכון? השקיעה, אני אלך לשקיעה, מה השעה? אוקיי, נספיק, אוקיי, רצים עולים. עומדים, מתעוררים שכבר בחשיכה שקועים עם המחשבות שלנו, וזה בפעם אחרונה, ואני לא יודע, אוקיי, אוקיי, ולא ראינו את השקיעה. נכון, אני מתאר פה משהו שלא מוכר לנו, אז אנחנו מייחסים, או התודעה ממצקת ומייחסת תכונות ואיכויות, כן? שלא ניתן לייחס, שום דבר לא מהותי. אנשים הם לא רעים או טובים, אני לא כזה. אחד האמירות שאני ממש ממליץ בכל מי שאני פוגש, לקחת את המילון שלנו, את המילון התדעתי, ויש כמה מילים שצריך למחוק. כזה, למחוק. ממש, כזה תעבירו קו. אל תשמשו במילה הזו. אין כזה. יש ברגע הספציפי הזה, בתנאים והנסיבות האלה, באינטראקציה הזו, יש חוויה שהיא כזו. וזה נכון, היא כזו. כן? אבל היא יכולה להיות מאוד מאוד אחרת, ברגע הבא או מחר או זה כבר לימוד לחיים. זה האופן שבו הלימוד, המפגש עם הוודנה, עם האוטומטים האלה, כן? יכול לחלחל ולהיות תובנות שמחלחלות אל חיינו. ממש כך. כשיש פחות כזה, אני כזה, הוא כזה, היא כזו, כן? הם יכולים להרגיש שנפתח שם איזה מין מרווח או מרחב שמאפשר אינטראקציות אחרות עם עצמי, עם אחרים. כן? איפה זה מתחיל? בתיוג האוטומטי הזה, בצבע האוטומטי הזה, בגוון הזה. כן? הוא כזה, היא כזו. זה כזה. כמה מכם באו לאנדור הנפלאה והיפהפייה, חווים והכל. מקווה שאיכשהו זה חילה. אבל שמענו בקבוצות גם חוויות אחרות. אז אנדור זה, אל ספרו בתובנה, אבל אנדור זה לא מבטיח שום דבר. כן? אנדור זה לא, היא לא כזו. יש אני באנדור, בתנאים ונסיבות כאלה. אז החוויה היא כזו או כזו. והמפתח לעבודה כאן ולתרגול כאן הוא פשוט האפשור והקבלה. כן? אנחנו מתקרבים, אנחנו יושבים במדיטציה, ועולות חוויות, עולות תחושות, עולות מחשבות, כל חוויה חושית, צלילים, טעמים, כל מה שאנחנו חווים. אנחנו יכולים לראות ולהתקרב, כן? לראות שזה נעים לי. אוקיי, זה נעים. זה לא נעים לי. זה לא נעים. כרגע זה נעים. כרגע זה לא נעים. כן? וללמוד להשהות ולעצור. מה קורה אם אני נשאר עם חוויה לא נעימה? יש אחת השבתות האחרונות שלימדתי, ישבנו ובסוף היום, בסוף השבת היה זה שיתוף, יודעים, שיתוף, שאלות, תשובות, ואז זה ממש כבר הסוף של הריטריט הזו, הסוף של השבת הזו, ומישהי שישבה שם פשוט ביקשה לדבר, זה ממש כבר הדקות האחרונות. אז אוקיי, הקשבנו. והיא סיפרה ש... היא סיפרה שהיא סובלת מ... מחרדות, היא מטופלת והכל, נשמור, לא להיכנס ליותר מדי פרטים, אבל היא סיפרה שזו החוויה די קבועה של החרדות, שהתגובה האוטומטית שלה לאיזה תקף כזה של חרדה, זה פשוט לקום מהמקום שבו היא נמצאת, בין אם זה קרים בעבודה והכל ואיך שזה, לקום ולנסוע הביתה וככה, להתכנס כזה ולחכות עד שזה יעבור. אבל זאת התגובה האוטומטית שלה, המיידית שלה. זה מה שהיא נוהגת לעשות. והיא חיה עם זה, זה קשה כמובן, זה לא נוח, לא נעים וזה, אבל היא חיה, ככה היא חיה. זה לא קורה כל רגע, זה לא קורה, זה בשליטה, אבל עדיין זו חוויה שהיא מפעילה אותה באופן הזה, כי כמובן חוויה כזאת צבועה, ודנה מאוד מאוד עזה, נקרא לה ככה. ואז היא שיתפה שבסשן האחרון, בתרגול האחרון, היא כך שגם דיברנו על ודנה, דיברנו פחות או יותר על הדברים האלה, כן? אז היא אמרה, אוקיי, גם זה היה תרגול מונחה, כי הנחיתי מדיטציה, גם היה תרגול מונחה, שבוודאי שעזר לה ככה להיות עם ה... תרגול, והיא אמרה שקרה שם משהו שהיא לא חוותה אף פעם. היא אומרת, היא ראתה את האוטומט נדרך לפעולה, כן? היא התחילה להרגיש את הביטויים הגופניים, דפיקות הלב, הבטן מתכווץ, זעה, ככה, כל מה שהיא חווה וזה. ואז היא אמרה לעצמה, כן? היא אמרה לעצמה, אוקיי, נשאר. נשאר. מה שהיא אמרה לעצמה, נשאר. היא גם שיתפה שכמובן המסגרת אפשרה, והתחושה שהיא מוחזקת, וזה בריטריט, וזה מדיטציה מונחת, כל הסביבה, זה, בכל אופן תנאים תונחים, אבל עדיין, כן? עדיין. היא אומרת, וראיתי, בפעם הראשונה, היא אומרת, זה היה כל כך מרגש, זה היה הדקות האחרונות, כבר כולם עם רגל אחת בבית, מחוץ לזה, אבל כולנו פתאום נעצרנו ככה וזה, והיא אומרת, וראיתי, איך הגל הזה, ממש הגל הזה, עולה ככה וזה, ונשארתי איתו, ולאט לאט הוא שכח. היא אמרה ממש במונחים של גל, הגל הזה של החרדה, עלה ושכח, ונשארתי. לא רוצה לעוף על זה, אבל היא התבטאה במילים כל כך מרגשות, וכל כך עמקות, ראיתי שהשהיה של האוטומט הזה, כן, מבחירה, השהיה של האוטומט הזה, כן, אפשרה לגל הזה לעלות ולדעוך. זה היה ממש, הרבה, כל כך עוצמתית. אז לא חייבים כמובן ללכת לשם, אם הדברים קורים ככה זה טוב, אבל ההזמנה שלנו, כן, להתחיל ולעבוד ברובד הזה, לפני שאנחנו נכנסים למוד האוטומטי הזה של הטלטלה הזו. וברגע שאנחנו עובדים ככה, כן, ההיווכחות הישירה היא, והמיידית, כן, ברגע שאנחנו מוכנים, ברגע שאנחנו מסכימים, ברגע שאנחנו לא נעים עם האוטומט הזה, הסבל שוכח מיידית. דואך, נעלם. זה האינדיקציה לכך שיש קבלה, יש איזו אמירה, זה כך עכשיו. הרבה פעמים אני מציע בתרגול הזה לומר, אוקיי, זה כך עכשיו, לא משנה מה זה הכך הזה, זה כך עכשיו, זה כך מכיוון שזה כך, אז זה כך עכשיו, כן? ואני מוכן, שוב, אני לא חייב לאהוב, אם החוויה לא נעימה, אני לא חייב לאהוב את מה שאני פוגש, אבל אני מסכים לכך שזה כך עכשיו, פשוט מכיוון שזה נוכח. ואני רואה את זה, וזה כך עכשיו, וההסכמה הזו להיות, כן, עם זה שזה כך עכשיו, מורידה את האוטומט הזה, משכחת את ה... ואני רואה, וזה עד נמשך עוד ועוד, אני יכול לראות את ההתנגדות להסכים, זה כך עכשיו. אני אומר, גם להתנגדות, זה גם ודנה לא נעימה, נכון? זה גם מצג, זה גם מייצר איזה תנועה. אוקיי, ואני עם זה, אני עם זה. והתודעה לומדת מוד חדש, אופן חדש של התנהלות, של מפגש עם מה שאנחנו נפגוש בכל רגע ברגע. וחוויה שונה. נראה לי שנעצור כאן, בואו נשב מספר רגעים.